אוהב, אנחנו נמצאים בתחילת ספר ויקרא, ספר העבודה והקורבנות. ננסה היום בסייעתא דשמיא לראות היבט מעניין בסוגיית הקורבנות. למרות שאין מקדש, אין מזבח, אין עבודה, בכל זאת הפרשה, הסוגיה, מגיעה אלינו ליום יום שלנו בצורה מאוד מאוד מעניינת. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. ודבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר. ויש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מידו וד, בכנסי וד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, וצמו אצל המזבח, ופשט את בגדיו, ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. העבודה הראשונה במקדש היא תרומת הדשן, ניקוי שאריות הבשר שלא נשרף על המזבח, האפר שהצטבר במהלך הלילה, והעבודה הזאת כעבודה היא עבודה חשובה. מדוע? כותב על כך ספר החינוך בקטע השני, שיסיר הכהן הדשן בכל יום ויום מעל המזבח. זהו הנקרא תרומת הדשן, שהייתה נעשית בכל יום, שנאמר, ולבש הכהן מידו בד, והרים את הדשן. משורשי המצווה, להגדיל כבוד הבית ולהדרו בכל יכולתנו, מן הטעם שאמרנו שם, ונויו למזבח לפנות הדשן ממקום שראוי להדליק בו האש. זאת אומרת, המצווה זה כלי וענווהו, שכוללת סוכנה, אתרוג נאה, ספר תורה נאה, כוללת גם שהמזבח יהיה נקי מהאפר, משאריות הבשר, ועוד שהאש דולק יפה כשאין תחתיו דשן. אם אין אשס, אין אפר, אז האש עולה ודולקת בצורה הראויה. אבל המעניין הוא שהעבודה הזאת היא העבודה הראשונה כל יום במקדש. ולא רק שהעבודה הראשונה כל יום המקדש, היא חייבת להיעשות על ידי כהן בלבד. ולא רק על ידי כהן, אלא רק עם בגדי כהונה. וכך כותב לנו רש"י בקטע השני, הוא פשט את בגדיו. הבגדים המכובדים יותר, אין זו חובה, אלא דרך ארץ, שלא ילכלך את הבגדים בהוצאת הדשן. כי הרי בגדים שהוא משמש בהם תמיד, בגדים שבישל בהם גדרה לרבו, על ימזוג בהם כוס לרבו. לכהן יש מספר בגדי כהונה. בגדים שהוא עובד במקדש איתם, יש לו בגדים פחות טובים. כשהוא מורים את הדשן, זה אפר, זה מלחך את הבגדים, כדאי להחליף את זה לבגדים פשוטים יותר. ולבש בגדים אחרים, פחותים מהם, והוציא את הדשן. זה מעניין מאוד. רק כהן, ורק עם בגדי כהונה. אבל יותר מזה, מה שחסר לקדוש ברוך הוא מהיום שחרב בית המקדש, יותר משאר הדברים האחרים, זה העבודה הזאת. איך אומר לנו תוספות הראש בברכות, מביא בשם קדמונים בספר רבי יהודה ברזילאי, כתב, נאמר בפרק ראשון של מסכת יומא, בכל יום תורמים את המזבח, זאת אומרת מנקים את השאריות, את הבשר שלא נשרף, את האפר, בקריאת הגבר או סמוך לו, זאת אומרת, לקראת בוקר, בין לפניו בין לאחריו. ביום הכיפורים, מחצות הלילה, כי יש הרבה קורבנות. ברגלים יש עוד יותר קורבנות, כבר מהשמועה הראשונה של הלילה. שימו לב, כשנזכר הקדוש ברוך הוא, אותן עונות, אותם זמנים, שהיו משמשים לפניו המקדש, בסוף השמועה הראשונה, בחצי הלילה, ובתחילת הלילה, כביכול אין שמחה לפניו. מה שמצער את הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר, במושגים שלנו, זה העבודה הזאת. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע זאת העבודה הפותחת את היום במקדש? מדוע עוסקים בזבל, דבר ראשון? נעשה את העבודה הזאת ב-10 בבוקר. אבל עד אז, דבר ראשון, נתחיל בקורבן תמיד ששחר, משהו שכל עם ישראל קשור אליו, משהו שכל עם ישראל תורם עבור קורבן תמיד ששחר, קורבנות ציבור, ב-10 בבוקר, נתפנה, ננקה את זה. בכלל, למה כהנים צריכים לעשות את זה? ועוד בגדי כהונה, נראה מוזר מאוד. השאלתנו הראשונה היא, מדוע העבודה הראשונה במקדש, בקודש, היא סילוק שעריות הבשר שלא נשרפו, וההפר, ורק על ידי כהן עם בגדי כהונה, וזה מה שחסר לקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר. שאלה נוספת. בתחילת ספר הקורבנות, אנחנו לומדים מיד בהתחלה, הפסוק הראשון, חי ויקרא השם אל משה, הידבר השם אל עם יואל מועד. מה הפסוק הראשון? דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. הפסוק הזה, יש בו מילים שנראות מיותרות. אפשר לכתוב אותו אחרת. ואמרת עליהם, כי תקריבו קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. המילה אדם, כדי לעשות בקר, והמילה מכם, נראים מילים מיותרות. ברשי, בקטע השישי בשורה השנייה כותב לנו, אדם, למה נאמר אדם? זאת אומרת, זה מיותר. מה? אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. ברור. למה כתובה המילה אדם? אבל למה כתובה המילה מכם? אומר החזקוני למעלה בקטע השביעי, אדם לרבות את הגרים, שהם מקבלים ברית כישראל, ולרבות, כדי לעשות קו, אפילו גויים. ואף על גב, אומר החזקוני, מרבותינו הראשונים, שהאדם משמע ישראל, אבל מכיוון שכתוב אחר כך מה? מכם. ומה זה מכם? ולא מאומות אחרות. אז יוצא פה דבר מעניין. אדם ולא גוי. מכם ולא גויים. אז זה מיעוט אחר מיעוט. אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. אז זה בא לרבות את מי? את הגויים. שגם גוי יכול להביא קורבן. אז נשמע ברור. צריך את המילה אדם ואת המילה מכם. זה שני מיעוטים שבאים ללמד אותנו ריבוי לרבות את הגוי. אבל הקושי הוא שמיד אחרי זה כותב לנו החזקוני, אבל לרבות גוי לומדים ממקום אחר. נאמר להלן איש איש, לרבות גויים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. הנה הפסוק בקטע השמיני. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותיהם אשר יקריבו להשם לעולה וכולי. אז כתוב איש איש. למה כתוב איש איש? זה בא לרבות את מי? את הגוי. אז כבר מרבים את הגוי מזה שכתוב איש איש. אז שוב, המילה מכם היא מה? מיותרת. מהמילה אדם לומדים להיות כמו האדם הראשון, לא להביא מהגזל. לרבות גוי לומדים מזה שכתוב איש איש. אז המילה מכם היא מיותרת. שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה בתחילת ספר הקורבנות, שמלמדת אותנו על הקורבנות, לכתוב מילה שנראית מיותרת? ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אדם כי יקריב קורבן להשם. מה הצורך במילה מכם? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, כל פרשת הקורבנות היא פרשה מאוד מעניינת. מה עומד מאחורי עניין הקורבנות? כותב לנו הרמב״ם במורה נבוכים, נאמר אותו רגע בעל פה, ונראה אותו מיד בפנים. כותב הרמב״ם, למה מביאים קורבנות? כי בני אדם מקריבים לעץ ולאבן, לשמש, לירח, לאפשר רק אפשר. אז באה התורה ואומרת, במקום שתקריבו לעצים ולאבנים, בואו תקריבו לאלוקי השמיים והארץ, לבורא עולם. זה הסיבה של הקורבנות, כך כותב הרמב״ם. בואו נראה בפנים, בקטע התשיעי, כוונת הדברים הוא, מה שביארתי לך, שכך הוא אומר, כי המטרה הראשונה אינה אלא שתשיגוני, ולא תעבדו זולתי. נעבוד רק את השם ולא מישהו אחר. והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. והציווי הזה על הקורבן והפנייה לבית לא היה אלא בגלל השגת היסוד הזה. ובשבילו הועברו אותם העבודות לשמי, כדי שימחו, ימחוק, עקבות עבודה זרה, והתבסס יסוד ייחודי. זאת אומרת, כדי שאנשים לא יעבדו לעץ ולאבן, יעבדו את הקדוש ברוך הוא. אומר על זה הרמב"ן, אני ממש לא מבין. תראו את הרמב"ן בקטע העשירי. והנה הם דברי הוואי, ירפו שבר גדול וקושייה רבה, על נקלה, יעשו שולחן השם מגועל, שאיננו רק להוציא מליבן של רשעים וטיפשי עולם? פילי פלאים, אומר פה הרמב"ן. זאת אומרת, לפי הרמב"ם, באמת לא צריך להביא מה? קורבנות. לא צריך להביא בכלל קורבנות. למה מביאים קורבנות? כי יש בעולם, ברוך השם, הרבה טיפשים, לא יודע, כן, יש הרבה טיפשים בעולם. והטיפשים האלה עובדים למי? לעץ ולאבן ולשמש ולירח. אז כדי לעזור לטיפשים, אומרים להם, תשמעו, אל תעבדו לעצים ואבנים. בואו, תעבדו את הקדוש ברוך הוא. אז מה? ספר שלם נכתב רק בשביל מי? הטיפשים? לא נראה כל כך מסתדר. זה הספר ויקרא עם כל הפרטים רק בשביל הטיפשים. לכן בא הרמב"ן ואומר לו, למה מביאים קורבנות? הנה בקטע 11. ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, בקורבנות. כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים כדי לעשות קו במחשבה, בדיבור ובמעשה, ציווה השם, כי כאשר יחטא ויביא קורבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה. יתוודה בפיו כנגד הדיבור. ישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה. הקרעיים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו. יזרוק דם על המזבח כנגד דמו בנפשו. כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו. וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכופר הקורבן הזה, שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש. בקיצור, אומר לנו הרמב"ן, כל הקורבנות זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, כל מה שנעשה בקורבן היה צריך לעשות בנו, תודה הקדוש ברוך הוא, זה יחזק אותנו, יעורר אותנו לעשות דברים טובים. הסבר נפלא. אבל שאלתנו השלישית היא, מהי ההבנה בדברי הרמב״ם? כל מטרת הקורבנות להוציא מליבם של טיפשים ושוטים? כתבו ספר שלם? לא נראה מובן. שאלה טובה שואל עליו הרמב״ם. אז מה הכוונה בדברי הרמב״ם? אלה הם השאלות שדרכם נראה דבר מעניין ביותר. לא רק בפרשת הקורבנות, איך זה חוצה חגים, חוצה זמנים מיוחדים בעם ישראל. ואיך הדברים האלה קשורים אלינו ליום יום. פילי פילי פלאים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע העבודה הראשונה במקדש, כל יום, היא הרמת הדשן, תרומת הדשן, סילוק השאריות של האפר והבשר מאתמול בלילה, מה זה כל כך חשוב? להתחיל עם זה, עם זבל, למה לא נתחיל עם משהו יותר אקטיבי, משהו יותר חיובי, להביא קורבן עולה, ואחר כך לנקה את השאריות של הזבל. שאלה נוספת, תורה פותחת את ספר הקורבנות, אומרת לנו אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם שיעשה ויקריב כמו האדם הראשון, לא מייגזה. אבל המילה מכם נראית מיותרת? מה ראתה התורה לכתוב מילה מיותרת? שעל פניו זה נראה מיותר? מה ההסבר לכך? ושאלה שלישית, מה הכוונה בדברי הרמב״ם? שכל עניין הקורבנות להוציא מליבם של טיפשים שעובדים לעץ ולאבן, שיעבדו את מי? את אלוקי השמיים והארץ. שזה כתבו ספר שלם. אלא, נתחיל את הדברים בצורה הבאה. בורא עולם ברא אותנו, החליט לברוא אותנו בצלם אלוקים. שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. צלם אלוקים. בורא עולם יכל לברוא אותנו גם בלי צלם אלוקים. עם שכל, עם דעת, ולעבוד בעולם. לעשות את מה שצריך. למה הוא ברא אותנו בצלם אלוקים? כי הוא רצה שיהיה ברור לנו, אנחנו לא עבדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם לא פועלים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו שותפים מלאים. שותפים פרטנרס מלאים של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא נתן לנו כביכול חלק ממנו, בצלם אלוקים, נתן לנו משהו ממנו. השותפות הזאת, נסביר אותה בצורה מעניינת מאוד, כפי שחז"ל מלמדים אותנו, עומק של חז"ל. נאמר בקטע ה-12, מעשה ששאל תונוסופוס הרשע את רבי עקיבא, איזו מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא של בשר ודם? אמר לו רבי עקיבא, של בשר ודם, המעשים נעים יותר משל הקדוש ברוך הוא. אמר לו תונוסופוס, הרי השמיים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם. אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים עליו, אלא אמור דברים שהם מצויים מבני אדם. אנחנו לא יכולים לברוא את האברסט, ולא את הרקיס, ולא דברים נפלאים בטבע. כל דבר שאנחנו בני אדם יכולים לעשות, אנחנו עושים את זה טוב יותר מהקדוש ברוך הוא. כך אמר רבי עקיבא לתונוסופוס. ואז הוא אומר לו, למה אתם עולים? אמר לו רבי עקיבא, יודע הייתי שעל דבר זה אתה שואליני. לכן הקדמתי ואמרתי לך, שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. ואני אסביר לך, הביא לו משל. לקח רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות, שיבולים ועוגות, אמר לו אילו מעשה הקדוש ברוך הוא, אילו מעשה ידי אדם. הקדוש ברוך הוא עושה את החיטה, את השעורה, נכון? מה אנחנו עושים, איזה עוגה טובה, איזה לחן, ומי עשה יותר טוב? ואז הוא שואל אותו, תונוסופוס, למה הקדוש ברוך הוא חפץ? אם הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא אבלעד מעול מבאימו? מילה זה כל כך חשוב, שהוא יברא אותנו מעולים. מה עונה לו רבי עקיבא? מה לו רבי עקיבא? ולמה שוררו יוצא אמו, והוא תלוי בביתנו ואמו חותכו? למה כשהתינוק נולד, הוא נולד עם חבל הטבור? למה? והאמא חותכת או המיילדת? שהוא יוולד, יצא ישר. מה אומר פה רבי עקיבא? פילי פלאים, תראו עומק של חז"ל. אדם בנה בית כנסת יפה, בית מדרש, הוא לא משנה מה שהוא בנה. הגיע טקס חנוכת הבית. עושים טקס גדול, הציבור מאוד מכבד אותו, שמים איזה פלאק יפה, איזה לוח, מה שהוא ביקש כתבו בלוח, ואז לפני שנכנסים לבניין, יש עוד טקס. יש איזה סרט בכניסה, והאדם שתרם את רוב הבניין, מתכבד עם מספריים לחתוך את הסרט. והוא נכנס. מה הפעולה הזאת? מה העניינה? מגיע לו להיכנס ראשון. בזכותו, בעיקר, במעשיו, הבניין הזה נבנה. הוא בעצם השותף לכל מה שיהיה בבניין הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אותו דבר כשאני יוצר את האדם, אז מה אני רוצה? מי יחתוך את הסרט? מי יחתוך את חבל הטבור? ובכך, הנה, הבריאה הגיעה לעולם, מי? האדם, אתה, היולדת, המיילדת או הרופא, כדי להראות שאנחנו בעצם מה? שותפים בכל היצירה עכשיו שהגיעה פה לעולם. וזו הסיבה גם שבורא עולם החליט שאנחנו נמול את עצמנו. בזה נראה, אנחנו שותפים. ברגע שאנחנו זוכרים שהתפקיד שלנו להיות אלה שיתנו להם לחתוך את הסרט. זאת אומרת, להיות שותפים. שותפות כזאת נשארת לתמיד. אבל ברגע שאת זה שוכחים, תראו מה קורה. אנחנו רגילים מהגן, מהחדר, ששואלים אותנו, מי בנה את בית המקדש הראשון? מה אנחנו אומרים? שלמה המלך. מי בנה את בית המקדש השני? עזרא ונחמיה. טעות, אומר לנו הספורנו. שלמה המלך לא בנה את בית המקדש הראשון. שלמה המלך היה אחראי על הבנייה. הוא היה הסופרוויזר, ה-CEO. מי בנה את זה, אומר הספורנו? פועלים, מצור, מצידון, מכל אומות העולם. לא הייתה עבודה עברית, יהודית. אותו דבר גם בזמן בית שני, עזרא ונחמיה. ולכן מה קרה לבית המקדש הראשון והשני? שניהם מה? נחרבו. נחרבו. מי בנה את המשכן? חכמי לב, בצלל, כל הציבור איתו. שלמה משה רבינו היה פעיל בעשייה, בבנייה. המשכן לעולם לא נחרב. הוא נשאר שלם. זוכרים? בסוף ספר שמות, יורד הענן על, על המשכן, וכבוד השם מלא את המשכן, כולם עומדים בחוץ, כולל משה רבינו, זה שכינה, לא קופצים, ואז, איך מתחיל ספר הקורבנות? ויקרא אל משה, וידבר השם אל עמי אל מועד לאמור. בורא העולם מזמין את משה רבינו, בוא, תיכנס ראשון, תחתוך את הסרט. אתה שותף פה בשכינה הזאת. אתה ראשון, ולאט לאט ייכנסו כולם, כל אחד איפה שמותר לו, עד אחד הוא יכול להגיע. הנה, נראה כמה שורות בספורנו, בקטע ה-13. הצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים, וגם כן לא נפל מדבר, לא נפל דבר מהם ביד האויבים. על הפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו, בחורבן בית ראשון על ידי נבורזדן. ושמה לא נזכר דבר מענייני המשכן. כי מה קרה למשכן? גמרו להשתמש בו, פירקו אותו, גנזו אותו. הוא לא נחרב. אני מדלג לקו המסומן. והיו למה? כי ראשי ומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים וצדיקים שבדור. ולכן שרתה שכינה במעשה ידיהם. ולא נפל ביד האויבים. אבל מקדש שלמה, שהיו עושה המלאכה בו מצור, אבל פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו. הוא צריך לחזק את בדק הבית. ונפל בסוף הכל ביד האויבים. ובית שני, שורה אחרונה, מן המתעסקים בבניינו, היו צידונים וצורים. לא היינו שותפים, לא נשאר כלום. אותה שותפות, שהיא כל כך חשובה לבורא עולם, שנרגיש שותפים איתו, לכן הוא גם ברא אותנו בצלם אלוקים. איך מגדירים שותפות? מה יוצר הצלחה בכל שותפות? מילה אחת. מקום. ספייס. פירוש הדבר שהאדם מרגיש שנותנים לו מקום, הוא מחזיר בחזרה במקום. ואף אחד בעצם לא תופס מקום. להבין את זה. אומרת לנו הגמרא בסנהדרין בקטע 14. ההוא דעה וכאמר, ואזיל. אחד ההוא, בא לבית המדרש, אמר והלך. מה הוא אמר? כי רחימתין, אבי אזיזה, כשהאהבה הייתה בינינו גדולה מאוד, הפוציה דסף סרי שכבים. המיטה שהלכנו לישון עליה, האובי שלה, הרוחב שלה היה כמו לב. של הסכין, כמו הלב של הסכין, הבלייד של הסכין. אבל מה קרה אחר כך? אשתה, דלא עזיזה רחינתין. עכשיו שהאהבה כבר לא כמו שהייתה, פוריה ברשיתין גרמידי, לא סגילן. מיטה שיש לנו עכשיו 60 מטר, 60 מטר, צפוף, אין מקום, אין מקום, כי ברגע שהאדם תופס מקום, הוא איבד את המקום. ברגע שהאדם נותן מקום, יש לו את כל המקום. זה המפתח לשותפות. לכן, איך מתחילים את העבודה במקדש כל בוקר? מהי העבודה הראשונה? העבודה הראשונה במקדש כל בוקר, מנקים את השאריות. בורא עולם, אם אפשר, רק רגע, אני רוצה פה לנקות. שתוכל להיכנס, שהמקום יהיה נקי. הניקוי הזה, זה פעולה, לא רק בחינת זה כלי וענווהו, אלא אנחנו יוצרים מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס. נתנו לו מקום, לכן מעניין, איך נקרא הקדוש ברוך הוא בין השמות שלו? המקום. נותנים לו מקום, הוא מראה לנו כמה מקום הוא נותן לנו, כמה הצלחה הוא נותן לנו. אם כך, פילי פלאים. לכן זאת העבודה הראשונה. ורק הכהן יעשה אותה. ורק עם בגדי כהונה. רק הוא. ולמה? כדי להראות כמה זה חשוב. זה המפתח לכל עבודת השם, לתת מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס אלינו. אז הוא נותן לנו מה שאנחנו רוצים. את כל המקום של עולמו. אם כך, פילי פלאים, איך מתחיל ספר הקורבנות? אדם כי יקריב, מה כתוב? מכם קורבן להשם. מה פירוש? שמביאים קורבן, מביאים אותו מהדומם, מהצומח, מהחי ומהמדבר. ובואו נראה. מביאים קורבן מהדומם. מה מביאים קורבן מהדומם? ניסוך המים. זה דומם. מלח. מביאים קורבן מהצומח. את כל הבשמים לקטורת. את היין מהענבים. את השמן מהזיתים. את הסולת מהחיטים והשעורים. מביאים קורבן מהחי, בהמות ועופות. אבל מה פירוש? מביאים קורבן מהמדבר. איזה קורבן אנחנו מביאים? מה אנחנו מביאים? מביאים בהמה, זה מהחי. מביאים יין, זה מהצומח. מביאים מים, זה מהדומם. מה אנחנו מביאים? איזה קורבן יש מהמדבר, מהאדם? הקורבן שיש מהאדם. מה אנחנו מקריבים? מקריבים למזבח, אמרנו, את המים, את הצומח, יין, שמן, שבא מהצומח, את הבהמות, שבא מהחי. אבל אנחנו, האדם נקרא מדבר, מה אנחנו מקריבים? איזה חלק אנחנו נותנים? איזה חלק? שאנחנו יודעים לוותר, to concede, יודעים לוותר, מגיע לי דבר מסוים, ב-100%, מגיע לי, מה זאת אומרת? וכולם מסכימים שמגיע לי. אני אומר לו, אין בעיה, קח את זה, זה בסדר, מסתדר. אז מה עשיתי? ברגע שאדם מוותר, הוא בעצם נותן משהו שהוא שלו, אז הוא מקריב חלק מעצמו. זה מגיע לי, זה שלי. למה שאני אתן את זה? קח את זה. זה הפירוש המילה מכם. אדם כי יקריב מכם. מה המילה באה ללמד? קורבן מגיע מכל החלקים, כמו שראינו, אמרנו. אבל העיקר הוא שהאדם ידע גם לוותר, לתת משהו משלו. וזה המפתח לכל. כי אז בעצם האדם שהוא מוותר, הוא נותן את המקום למישהו אחר. הוא נותן את הפעולה למישהו אחר. אז הוא ויתר על המקום, הוא מקבל מקום יותר. ותראו כמה זה חשוב. נאמר בגמרא במסכת באבות, זה לא לפנינו. ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב לפני השם, תחילת ספר איוב. ויבוא גם השטן בתוכם. השטן גם מגיע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מאין תבוא? אומר לו, משוט בארץ באתי, טיילתי בכל הארץ. מה ראית? קדוש ברוך הוא, אני חייב להגיד לך, נהייתי חסיד. השטן אומר לקדוש ברוך הוא, נהייתי חסיד. חסיד של מי? של אברהם. אברהם אבינו. מה? נהיית חסיד של אברהם אבינו? אתה הרי רץ אחריו כל החיים שלו. כל הזמן אתה רץ אחריו. אתה מנסה כל הזמן להפיל אותו. איך נהיית חסיד שלו? אני אספר לך, קדוש ברוך הוא. אברהם בא לקבור את שרה. אומר לו איזה אפרון, תשמע, אתה רוצה את החור הזה באדמה? תשלם כמה? 400 שקל כסף עובר לסוחר. און עתק. אברהם יכול להגיד, ריבונו של עולם, אני לא מבין. אתה אמרת לי, לי. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה. שלך. תתחיל ללכת. התחלתי ללכת. איפה היה המקום הראשון שהגעתי? חברון. ובמקום הראשון הזה שהגעתי, בא אליי אדון אפרון, ואומר לי לשלם לו על חור באדמה, 400 שקל כסף. אז אני לא מבין, זה שלי או זה לא שלי? אם אברהם היה אומר כך, אומרים חז"ל, מידת הדין הייתה אומרת, הוא צודק, מגיע לו. אבל מה עושה אברהם? מה אמרת? 400 שקל כסף? כך. אין בעיה. הוא ויתר. שאברהם אבינו ויתר, to concede, הוא ויתר, אומר השטן, מול מי שיודע לוותר, לי אין מה לומר. אני לא יכול לעמוד מול אחד כזה. אני נהיה חסיד של אחד כזה. איך תמיד היה אמר לנו רבינו הגדול, כשמזמן אוהר ברזכת צדיק לברכה, כמה חשוב לזכור את זה. איפה שוויתרתי, לא הצטערתי. ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. עוד פעם, איפה שוויתרתי, לא הצטערתי. ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. זה מכם. זה החלק שאדם נותן. ולכן, תראו כמה נפלא. אומרים לנו חז"ל בקטע ה-17, למעלה בצד שמאל, אדם כי יקריב מכם, למה נאמר מכם? אמרו, מכאן, שכל המקיים מאה ברכות בכל יום, כאילו יקריב קורבן. כל המקיים, לא כתוב כל המברך מאה ברכות. כל המקיים, מה פירוש המילה מקיים? מה שורש של המילה מקיים? לשון של מקום. פירוש הדבר, אם המאה ברכות האלה מזכירים לי, מעוררים אותי, לתת מקום לקדוש ברוך הוא, להיכנס בחיים שלי, לתת מקום, לוותר, אז כאילו הקרבנו קורבן, כי זה הקורבן האמיתי. איך אומר מרדכי לאסתר? אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אני מחובר למקום, לקדוש ברוך הוא. אני כל מה שאני יכול לעשות נותן לו את כל המקום. ברור לי שהוא גם ייתן לנו מקום. לא יאבדו אותנו. את יכולה להיות שותפה בזה, אסתר. אם לא, זה יגיע בכל מקרה. מקום. בניחום אבלים, אומרים המקום ינחם. למה לא אומרים הקדוש ברוך הוא ינחם? אחרי שאברהם אבינו נפטר, כתוב היה אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו. כולם הרי יודעים שהוא הבן שלו. כולם יודעים שהוא הבן שלו. מה כתוב ויברך אלוקים את יצחק בנו? אומר החידה, בנו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת בנו של הקדוש ברוך הוא? שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא לוקח את אחד השותפים, מי ממלא את המקום עכשיו? יש גאפ, יש חלל, מי ממלא את המקום? הקדוש ברוך הוא. זה הנחמה הגדולה. הוא ממלא את המקום. המקום ינחם. הוא תופס את המקום. וכשהוא לוקח את המקום, אז הוא נהיה שותף עוד יותר טוב איתנו. אנחנו נהיים עוד יותר שותפים איתו. זה הנחמה הגדולה. ולכן, הזכרנו באחד השיעורים הקודמים, המודים של המשכן נמצאים בתוך אדנים. בתוך אדנים. מה זה אדנים? הבייס, הבסיס. למה קוראים לזה אדנים? מאה אדנים זה גם המקור לברכות, כמו שכתוב בקטע ה-18. מעט אדנים, כנגדם תקנו מאה ברכות בכל יום. כי אדנים זה מלשון אדנות. אני זוכר יש אדון. הבסיס של כל דבר הוא שיש מעליי אדון, והוא רוצה אותי כשותף, וכשאני עושה אותו שותף, יש לי את הכל. זה הבסיס הכי חזק. הכי חזק. אם כך, פילי פלאים. זה מה שמלמד אותנו הרמב״ם. מה סיבת הקורבנות? סיבת הקורבנות זה לא בשביל טיפשים. לא היו כותבים ספר שלם בשביל טיפשים. במקום שיעבדו את העץ ואת האבן, יעבדו את הקדוש ברוך הוא. לא, כמו ששואל הרמב״ן. מה סיבת הקורבנות? אדם, בטבעו, מהיום שהוא מכיר את עצמו, יש דבר אחד שמאוד חשוב לו. שיהיה לו אפשרות להישען, תולין, להישען על מישהו. אדם שיש לו אפשרות להישען, פירוש הדבר, זה נותן לו חיזוק. זה נותן לו יכולת עמידה. זה נותן לו יכולת להרגיש בטוח. בני אדם מחפשים על מי אפשר להישען. ואז הם אומרים על מי? על השמש, על הירח, על הערים הגבוהים, על העצים, על האבנים. באה התורה ואומרת, לא צריך לחפש את המשענת רחוק. המשענת נמצאת בנו. אדם יכול להישען על צלם אלוקים שבו. ובזה האדם בעצם נשען על מי? על הקדוש ברוך הוא. כשאדם עובד את בורא עולם, הוא מקבל את החוזק הפנימי שלו. זה המשענת הנכונה. זה הדבר החשוב. סיבת הקורבנות הוא אדם כי יקריב מכם. כשאדם נותן משהו מעצמו, פתאום הוא מגלה איזה עוצמות יש לו שמחזקות אותו עוד יותר. זה המשענת הכי חזקה. ולכן, פורים. פורים. זה חג שבו האדם מגיע לתוך עצמו. לומד להכיר את עצמו יותר, מה טוב, ולעשות את זה עוד יותר טוב. מה נפלא, ולעשות את זה עוד יותר, ומה לתקן, ומה לשנות. זה הסוד הפנימי שמתגלה בימי הפורים. ולכן, מעניין, פירוש הדבר זה זמן שבו האדם יכול באמת, מה זה לגלות את עצמו? לתת לעצמו יותר מקום, לנשמתו, לצלם אלוקים שבו יותר מקום ביום יום. וזה אותו דבר, לוקח אותנו גם לחג אחרי זה, לפסח. פסח קורה דבר מעניין מאוד, לא תמיד שמים לב אליו. הפעם הראשונה שבעצם הבאנו מודל לקורבן, לקורבן ממש, הודעה לפני המשכן. מתי? במצרים. לקחנו את הדם, זרקנו אותו על המשקוף ועל המזוזות, כמו שזורקים את הדם על קרנות המזבח. אסור לצאת מהמקדש, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו. השולחן בבית זה השולחן, והמנורה כביכול המנורה. ומה שנשאר מהבשר, באש יישרף, לא תותירו ממנו עד בוקר. ואת המתכונת הזאת, הקורבן הזה, העברנו לבית שלנו. פסח, הבית שלנו נהפך להיות קורבן. מחליטים לאכול אותו בבית אחד, אי אפשר לצאת איתו לבית אחר. כל שולחן בבית אפשר לאכול עליו חלק מקורבן פסח, מעין המזבח. ומה אנחנו עושים לפני הפסח, לפני הקרבת הקורבן פסח, שאוכלים אותו בחבורה בבית? מה אנחנו עושים? מרימים את הדשן, מנקים את הבית. שום חג לא דורש ניקיון כל כך גדול. נכון, חמץ אסור במשהו. אבל חמץ, אפשר לבטל אותו אם לא רואים אותו. מה שרואים, מבארים אותו. מה הניקיון הגדול הזה? ריבונו של עולם, הרמנו את הלכלוך, את הדשא, ניקינו. אתה יכול להיכנס, המקום נקי יותר, עשינו לך יותר מקום. פורים ופסח, ימי ניסים היו לישראל. הם תמיד הולכים ביחד. איך כותב רשי? משנכנס הדר מרבים בשמחה. מדברים על הדר. כותב רשי, פורים ופסח, ימי ניסים. מה קשור כאן פסח? זה הרעיון. להגיע לחירות אמיתית, להגיע לשמחה אמיתית, זה כמה שאדם בעצם מחנך את עצמו לתת מקום גם לשני. כמה שאדם מחנך את עצמו לדעת to concede, לוותר, ליצור עוד מקום. בורא עולם אומר, אם האדם יודע לוותר לשני, לתת מקום לשני, בקלות הוא יוכל גם לתת מקום לי להיכנס אליו. לכן זה מה שחשוב לקדוש ברוך הוא. מגיע לאדם מה שמגיע, אבל הוא אומר, טוב, תיקח, בסדר, אין לי בעיה עם זה, אני מוותר. מה הוא נתן? נתן מקום. היום הוא נותן לשני מקום, מחר הוא גם ייתן מקום לקדוש ברוך הוא. וכשאדם נותן מקום לקדוש ברוך הוא, הוא רואה אותו. הוא מרגיש אותו. איך אנחנו מתפללים כל יום? ממקומך מלכנו, תופיע. ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. אומר בורא עולם, מה אתם רוצים? ממקומך מלכנו תופיע. שאני אופיע במקום, בהר מרום הרים. וקמת ועלית על המקום, אשר יבחר השם. אומר בורא עולם, אין בעיה. אבל גם אני צריך להגיע למקום. גם אני צריך ליצור מקום. כשזה יוצרים, יוצרים את השותפות. לכן תראו כמה נפלא. נאמר בקטע 22 א', לפסוק ינחה השם ביום צרה. זהו שאמר הכתוב, יקראיני ואינהו, אמו אנוכי בצרה. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמגע הצרה לישראל, והם מבקשים אותי, מה מבקשים אותי? ויהיו משתפים, כדי לעשות קו, משתפים כבודי עמהם. אנחנו שותפים ביחד, באותה שעה אני עונה אותם. שנאמר יקרא עמי ועיניו. שאנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא כפרטנר, על המקום הוא עונה. יקרא עמי ועיניו. זה המפתח הגדול. את זה התורה רוצה מאיתנו. בתחילת ספר העבודה, ספר הקורבנות, נראה את הדברים באמת באופן הזה. בצורה הזאת, למרות שאין מזבח, ואין מקדש, ואין בגדי כהונה, אין את כל העבודה שהייתה, אבל הדרך להגיע לאותה עבודה, זה לדעת ליצור את המקום. מקום לשני, מקום לבורא עולם, והחיבור הזה ביחד. עושה אותנו אחד. וכשאנחנו אחד, אז מלכו של עולם, ראי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, אז כולנו נוכל לומר, פתחו שערים, נוכל כולנו לומר, שיאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם, ונזכה באמת, עוד בזו השנה, למקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. שבוע הבא ודעת השם, נתחיל קצת עניינים של פסח, וכמו שאמרנו, ב-12, נכון? 12 ב...